ערב טוב. כשמסתכלים על תבנית הפרשה, פרשת בו, אנחנו מחלקים אותה תמיד לחלק הראשון שעוד עוסק בסיום 10 המכות, באריכות הדברים של מכת בכורות, ולחצי השני של הפרשה שעוסק לראשונה מאז ספר בראשית בקבוצה שלמה של מצוות. זאת הפרשה שעליה אמר רש"י בתחילת התורה, לא הייתה צריכה התורה להתחיל אלא כאן, בחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו בישראל. ואף על פי שנצטווינו מצוות מסוימות בספר בראשית, נצטווינו בגיד הנשה, אולי בברית מילה, ודאי בפרו ורבו, אלא שכל שלוש המצוות האלה, שהן היחידות של ספר בראשית, לא באו בתור מצוות, אלא אגב אירוע היסטורי שהתרחש. אגב אירוע המאבק עם המלאך, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה. אגב ברית מילתו של אברהם, אנחנו מצווים למול, עוד יחזרו ויגידו לנו את זה בנפרד. ופריה ורבייה היא בכלל לא מצווה ייחודית לנו. כי לכל בני האדם, זה עוד בבריאת האדם, בבריאת העולם. הפעם אנחנו מצטווים במצוות, קבוצה חשובה מאוד של מצוות. תאמרו, גם המצוות הללו קשורות לאירוע היסטורי, שהרי אנחנו נמצאים בתחילת חודש ניסן, הנה אוטוטו קורבן הפסח, והמצוות אמורות לעסוק בענייני קורבן פסח ובכל מה שקשור למצוות הפסח. זה לא לגמרי נכון, מפני שיש בתוך המצוות מספר מצוות לא מבוטל שבכלל לא קשור לקורבן פסח. למשל מצוות קידוש בכורות, שהיא מצווה לקדש בכורות, אגב, בארץ ישראל. רק מדרבנן זה חל בכל מקום בעולם. מצוות פדיון פטר חמור, או עריפת חמור אם לא פודים. אולי אפילו מצוות קידוש החודש עצמה. הרי עם כל החשיבות, אפשר להגיד למשה רבינו עוד 15 יום, עוד 10 ימים. אבל ודאי המצוות הקודמות הן לא באות כאן רק מפני שאוטוטו פסח. עכשיו עוסקים בקורבן הפסח. אפשר היה לדחות אותם להר סיני, אפשר היה לדחות אותם לאחר כך. גם חלק מהמצוות שעוסקות בפסח עוסקות בענייני שבעת הימים של החג. זה לא שייך דווקא לקורבן הפסח. זאת הפעם הראשונה שאנחנו עסוקים בקבוצה של מצוות, שלא נמצאת רק אגב אירוע היסטורי, אלא היא באה ללמד אותנו מצוות שכולן קשורות לזכר ליציאת מצרים, זה ודאי, והן באות בתוך הפרשה. אבל אני חושב שהחלוקה הפשוטה הזאת, כאילו חצי מהפרשה עוסק בעוד המשך סיפור המכות ויציאת מצרים וחצי במצוות, היא שטחית מדי. כי אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, עם כל החשיבות של המצוות שמופיעות פה, למה הן מופיעות בדיוק בנקודה שבה הן מופיעות, וכדי להסביר את השאלה אני רוצה שנראה רגע את המיקום שבו מופיעות המצוות. מקור אחד יזכיר לנו בכמה פסוקים את מבנה הפרשה. אחרי מכת הארבה והחושך, שמתחילות את פרשת בו. פרעה כועס, זורק את משה, אל תוסיף עוד ראות פניי, ומשה עונה לו, בערך, כן המפקד, לא אוסיף עוד ראות פניך, באמת בזה סיימנו את הרומן. אתה עוד לא מבין למה, אבל אני מתחייב שלא תראה אותי יותר, גם אני לא אותך. ואז אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, ויאמר השם אל משה, מקור אחד, פרק י' א' בפסוק הראשון. עוד נגע אחד אביא על פרעה ועל מצרים. אחרי כן ישלח אתכם מזה. כשלחו קלה גרש יגרש אתכם מזה. ואז מתוארת כל מכת הבכורות בהתראה שלה, ברעיון. ואז בא פסוק א' בפרק הבא, אתה מחכה עכשיו לביצוע של מכת בכורות. יש עוד כמה דברים באמצע, ושאלה אישה מעת שכנתה כלי כסף וכלי זהב, כל הפרטים לפני היציאה, אוטוטו יוצאים, ואתה מחכה ליציאה. ואז ויאמר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור. החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, ואתם רואים שפה דילגנו, ולפי מספור הפסוקים אתם רואים שדילגנו פה כמעט על פרק שלם, כמעט 30 פסוקים, עם 20 מצוות עשה ולא תעשה. באופן יחסי לכל הפרשות בתורה זו קבוצת מצוות מכובדת. 20 מצוות יחד, מרוכזות. ואחר כך, ויהי בחצי הלילה, והשם יקרא כל בכור בארץ מצרים, מבכור פרעה היושב על כיסאו, עד בכור השבי אשר בבית הבור, וכל בכור בהמה. פונקט בדיוק כאן, בין ההתראה למכה, צריכות להופיע כל המצוות, כולל מצוות קידוש בכורות בארץ ישראל, שתתחיל בעוד 40 שנה כשנגיע לארץ. זה לא יכול לסבול דיחוי של שבוע. הרי אנחנו לא מוצאים עכשיו את עם ישראל לסמינר בענייני מצוות. זה לא חופשה. זה הרגע הכי מותח. יצאנו ממכת החושך. אנחנו ערב מכת הבכורות. זאת מכה נוראית שהעולם כולו עומד להשתאות מולה. קריאת ים סוף. חכה. מילא המצוות הנצרכות, נו. אבל למה מופיעות פה מצוות אחרות עכשיו? ואגב, הערה נוספת. הרי מכת בכורות היא ודאי המכה הגדולה ביותר, המופלאה ביותר, הקשה ביותר מכל הבחינות. תראו כמה היא קצרה. אין אף מכה שמתוארת בכזה קוצר. פסוק אחד בלבד. עכשיו תעזבו את ההתראות ואת ההכנות ואת הכל. פסוק אחד. נחזור עליו. והשם היכה כל וכל בכור בארץ מצרים, מבכור פרעה היושב על כיסאו, עד בכור השבי אשר בבית הבור, וכל בכור בהמה. כמידת הציפיות, כך מידת הקוצר של ההודעה. זה ממש הודעה לתקשורת כזאת, קצרה מאוד מאוד. כמה הערכנו בתיאור מכת הברד, החושך, הצפרדע. כל הכבוד לצפרדעים. מכת בכורות, זהו. והשם יקרא כל בכור. אם זה כל כך מובן, למה שם היה צריך כל כך הרבה זמן? אבל זאת שאלה צדדית. השאלה המרכזית, אני רוצה שבה נתמקד. קבוצת המצוות הארוכה הזאת, גם זאת שקשורה לקורבן הפסח, מה באה ללמד אותנו. אבל אלה שלא קשורות לקורבן הפסח, ודאי מלמדות על הכל שצריך להבין מה עושה פה קבוצת המצוות הזאת. רק נמשיך בפסוקים. ויקום פרעה לילה הוא וכל עבדיו וכל מצרים, ותהי צעקה גדולה במצרים כי אין בית אשר אין שם מת. זה כבר לא תיאור של המכה, זה תיאור של מה קרה. נכון? מה התגובות? ויקרא למשה ולאהרון לילה ויאמר, מי? פרעה. קומו צאו מתוך עמי, גם אתם, גם בני ישראל, בלי negotiations, בלי מסעים ומתנים, אתם לא עטף, כן, אנשים לא, הילדים כן, צונכם ובקרכם יוצג. תלכו כולכם, ולכו עבדו את השם כדברכם. אפילו לא את השם אלוקיכם. את השם. איזה השם? זה שלנו, אני הרי אומר כל יום ב-18. תלכו אל השם. לכו עבדו את השם כדברכם. גם צונכם, גם בקרכם, קחו כאשר דיברתם ולכו, רק אל תשכחו דבר אחד, ובירחתם גם אותי. במי שבירח, תכניסו את השם. הם ודאי מבררים פה, הפרעה הרי היה אלוה, וזה בטח הייתה הפעם הראשונה שהוא גילה שיש לו אמא, כי בשביל המי שבירח ודאי היה צריך שם מלא. אבל ככה הייתי פעם את האדמו"רים שכותבים שלכן היה כל כך חשוב, ובירחתם גם אותי פה, שהוא יודע מה שם האמא. כי יש כאלה, כל מיני אלוהים כאלה שגדלו בבית ספרנו דווקא, שלא היה להם אבא לא בדיוק, אני לא זוכר איך זה עולה עכשיו. אבל אצלו היה אבא ואמא, אז אפשר לעשות מי שבירח. אבל אם נחזור לסוגייתנו, כל קבוצת המצוות הזאת, מה היא עושה פה? אני רוצה ברשותכם לפתוח במקור 2, דברי הרמב"ן על המצוות בכלל. הרמב"ן לא מנסה לענות על השאלה מדוע הן ממוקמות בדיוק בנקודה הזאת. אבל הוא מדבר דברים עקרוניים מאוד בכלל על עניין המצוות, זכר ליציאת מצרים בפרט. ועתה אומר הרמב"ן, אומר לך כלל בטעם מצוות רבות. אני שב ומקדים, לא נקבל אצלו כנראה מספיק תשובה למיקומה של קבוצת המצוות דווקא כאן. אבל דבריו הם פתיחה מאוד חשובה למה שנרצה אחרי זה לראות יחד. ואתה אומר לך כלל בתא מצוות רבות. הנה מעט היות עבודת גילולים בעולם מימי אנוש, החלו הדעות להשתבש באמונה. מהם כופרים בעיקר ואומרים כי העולם קדמון, כי חשו בה השם ויאמרו לא הוא. זו קבוצה ראשונה, כופרים בעיקר. ומה הם טוענים הכופרים בעיקר? העולם קדמון, דהיינו העולם לא התחדש. במילים אחרות, ברמב"ן ובראשונים אחרים, כופרים בחידוש העולם. במילים אחרות, בבריאה, בבורא. קבוצה 2. ומהם שמסכימים שהוא בורא, אבל מכחישים בידיעתו הפרטית. ואמרו איכה ידע אל ויש דעה בעליון. עברית אחרת, הם אומרים שהם כופרים בידיעה. זה לא בהשגחה, זה בידיעה. אנחנו נראה מיד את ההבדל. הם אומרים שהבורא בורא, זו קבוצה 2. יש בורא, העולם הוא לא במקרה. יש בורא לעולם. אבל הבורא זו פחיתות כבוד לגביו לדעת כל פרט של כל לטאה בעולם. אי ידיעתו של הנשיא את כל פרטי המערכת רק מראה כמה הנשיא הוא גדול, היא לא עוסקת בקטנותו. ממתי אדם גדול יודע על כל פרט קטן? טענה מעניינת. לטענה הזו אגב יכולות להיות השלכות מאוד מסוכנות. אז יש מישהו כנראה עליון ממני שכן יודע מה קורה בפרטים. אז יש בין הבורא לביני עוד כל מיני כוחות. קבוצה ג', אז קבוצה א' כופרת בחידוש, קבוצה ב' תשתמש בקודים של הרמב"ן, הם חשובים, כופרת בידיעה, בסדר? הקדוש ברוך הוא בורא, אבל הם לשיטתם אומרים, הוא לא יודע, טוב? הייתי אומר הוא לא יודע, זאת אומרת בעצם הוא לא שולט בכל, הוא שולט שליטה מלמעלה, אבל הוא לא יודע כל פרט. וקבוצה ג' אומרת, ומהם שיודו בידיעה, כלומר, כלומר, הם מודים בזה שהוא בורא, ודאי, א', הם מודים בזה שהבורא יודע, הם לא טוענים שהבורא הוא ניסה, מנוטרל, מנותק, הוא יודע, אבל כופרים במה? מכחישים בהשגחה. הוא בורא, הוא יודע, אבל הוא אינו משגיח, והמשמעות של זה היא אין שכר ועונש בעולם. אין קשר בין המעשה שלך לבין מה שמתרחש בעולם. הוא בורא, הוא יודע, אבל מה לזה ולמעשים שלך? ומיהם, אם כן נחזור, שיודו בידיעה ומכחישים בהשגחה, ויעשו אדם כדגי הים. שלא ישגיח האל בהם, ואין עמהם עונש או שכר, יאמרו, עזב השם את הארץ. הרמב"ן לפי שיטתו זאת, שאגב מתבררת בעוד כמה מכתביו בהרבה יותר הרחבה, מתאר הרבה מאוד פסוקים ונביאים ודברים שעוסקים באחת משלוש הקבוצות הללו. בסדר? ברמב"ן זה קוד מאוד חשוב, החלוקה לשלוש קבוצות הללו. החידוש, דהיינו, עצם זה שהוא בורא, הידיעה, דהיינו, היותו שולט בכל גם בפרטים, וההשגחה, כלומר מצידנו, דהיינו שיש בעולם שכר ועונש ויחס הדדי בין המעשה שלי לבין מה שקורה. טבעו של עולם קשור למצוות, לעבירות. אם שמוע תשמעו, ונתתי ולא נתתי. עכשיו ממשיך הרמב"ן. וכאשר ירצה האלוהים בעידה או ביחיד ויעשה עמהם מופת בשינוי מנהגו של עולם וטבעו, יתברר לכל ביטול הדעות האלה כולם. כשהקדוש ברוך הוא בוחר בעידה או ביחיד, כולם רואים מיד שכל הדעות, כלומר כל שלוש הדברים הקודמות, שלושה הדברים הקודמים, בטלים. למה? כי המופת הנפלא מורה שיש לעולם אלוה מחדשו, א', חידוש, ב', ויודע ומשגיח ויכול. כלומר, ברגע שיש מופת נפלא, נחזור למושגים הרמב"ניים פה, כלומר, הקדוש ברוך הוא בחר בעידה או ביחיד, הם עושים את הפעולות שהם צריכים, הוא משגיח עליהם, הוא ממשיך את חסדו איתם, ויש כאן משהו שדווקא בהם בא. חלקה אחת תימטר וחלקה אחת לא תימטר. אז א', יש בורא, כי להם יש כוח יותר מכל הכוחות האחרים, וזה על ידי זה שזה מתמיד, המופת הנפלא מתמיד, זה לא סיפור לקדנציה אחת, וזה מורה שהוא יודע וקשור אל הפרטים, וזה מורה שיש קשר לפרטים אליו. בסדר? אומר הרמב"ן, זה כל סיפור עשרת המכות ויציאת מצרים, ועכשיו נראה איך הוא מפרט את זה. וכאשר יהיה המופת ההוא נגזר תחילה תוספת משפט מאוד חשובה, וכאשר יהיה המופת ההוא נגזר תחילה מפי נביא, אם בכלל המופת הזה הוא לא סתם מופת שמתרחש, אלא שיש נביא שאמר שזה מה שיתרחש, אתה רואה את הנבואה ורואה שזה מתרחש, נביא אמר שהגלויות תתקבצנה, נביא אמר שנשוב לירושלים, נביא אמר ש... או נביא אמר שתבוא המכה הזו ותבוא המכה הזו ויתברר העניין הזה ויתברר העניין הזה ובסוף נצא וכו'. וכאשר יהיה המופת ההוא נגזר תחילה מפי נביא, יתברר ממנו עוד אמיתת הנבואה. איך זה קשור? כי הנבואה מגלה שידבר האלוהים את האדם, ויגלה סודו אל עבדיו הנביאים, ותתקיים עם זה התורה כולה. פתיחה מאוד חשובה, הפתיחה הזאת צריך ללמוד אותה הרבה, בגלל שהיא ממש יסודות, יסודות האמונה של הרמב"ן בשלושת העיקרים האלה, חידוש, ידיעה, השגחה. איך זה קשור לטעם המצוות? נגיע עוד מעט. לפני כן בואו נראה איך אומר הרמב"ן, שכשלומדים את זה מבינים פתאום את כל תמונת עשר המכות הרבה יותר יפה. בואו נראה אותו שנייה אחת. ולכך יאמר הכתוב במופתים, למען תדע כי אני השם בקרב הארץ, להורות על ההשגחה, כי לא עזב אותה למקרים כדעתם. למקרים זה למקרה. ואמר למען תדע כי להשם הארץ, להורות על החידוש, כי הם שלו, שבראם מאין, להשם הארץ, זה שלי. ואמר בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ, להורות על היכולת שהוא שליט בכל, אין מעכב בידו. כי בכל זה היו המצרים מכחישים או מסתפקים. ברשותכם אני רוצה לראות את מה שאמר הרמב"ן בפסוקים מבפנים במקורות 3, 4 ו-5. הוא הזכיר שלושה פסוקים, ושלושת הפסוקים האלו מתוך התייחסות לשלוש מכות. הוא לא הלך לפי הסדר, אנחנו נלך לפי הסדר שהוא מביא. בפרק ח' מתוארת מכת הערוב. ויאמר השם אל משה, השכם בבוקר והתייצב לפני פרעה. רואים את מקור שלו, שאני אחזור עוד מעט לרמב"ן. הנה יוצא המימה ואמרת אליו, כה אמר השם, שלח עמי ויעבדוני. ואחרי המכות הראשונות, דם, צפרדע וכינים. כי אם אינך משלח את עמי, הנני משליח בך ובעבדיך ובעמך ובבתיך את הערוב. ומלאו בתי מצרים את הערוב וגם האדמה אשר הם עליה. ומה יקרה אז? והפליתי ביום ההוא את ארץ גושן אשר עמי עומד עליה, ובלתי היות שם ערוב, למען תדע. בכל שלוש הפסוקים, שלושה הפסוקים שנקרא, מופיע הלמען תדע, או בעבור תדע. שלוש ידיעות שאתה חייב לקבל. ידיעה מספר אחד. לפי הסדר שמובא פה. כי אני השם בקרב הארץ. מה אומר כי אני השם בקרב הארץ? כשאני אומר שמשהו נמצא בקרבנו, אני לא אומר שזה שלו, אני לא אומר שהוא ברא, אני גם לא אומר שאנחנו משפיעים במה שאנחנו עושים על הקשר איתו. אני אומר שהוא נמצא כאן ומשגיח בהשגחה ממש. אני רוצה להסביר את המושג, תראו עוד פעם את המושג ברמב"ן. למען תדע כי אני השם בקרב הארץ, להורות על ההשגחה. מה קרה בפסוק הזה בערוב? מה קרה במכת הערוב? מה היה בשלוש המכות הראשונות? דם צפרדע כינים. בא הקדוש ברוך הוא ואמר, אני רוצה להראות לך פרעה שאני השם. הדם והצפרדע והכינים. הייתה שם אפליה בין ארץ מצרים לארץ גושן? לא, שום דבר. הדם היה בכל היאור, והצפרדע הייתה ביאור. הכינים היו חזקים הרבה יותר אצל עבדי פרעה, אבל עפר מצרים התרחש מלא כינים. לא ראינו שם את המושגים של אפליה בין פה לפה. מה הייתה המסקנה של פרעה? בסוף, אצבע אלוהים היא, כך אמרו לו החרטומים. מזל טוב. בסדר. זה לא אומר שהוא משגיח. זה אומר שיש לו יכולות יותר מהחרטומים. אתם זוכרים מה ניסו החרטומים לעשות אחרי מכת הצדם והצפרדע? בואו ננסה לראות אם גם אנחנו יכולים לעשות. נכון? מה הם ניסו לעשות אחרי הכינים? להפסיק את הכינים עם המטות שלהם, נו, ואיך כתוב בפסוק? ולא יכולו. ויאמרו, את באלוקים. מצוין. כלומר, מה הרעיון? מי חזק יותר? יש דברים שאתם לא יכולים, הוא יכול. אין כאן עוד שום עניין של השגחה. במכת הערוב מופיעה מכה שבאה לעשות מה? לשים פדות בין עמי ובין עמך. והפלאתי ביום ההוא בין ארץ מצרים ובין ארץ גושן. למען תדע כי אני השם, איפה? בקרב הארץ. אני מסתובב פה ורואה איך אתם מתנהגים, ותגובותיכם וענייניכם קשורים למה שאני עושה. אגב, פרט נוסף, הדם הוא מכה שנמצאת ביאור, נכון? איפה זה נמצא בעולם? מתחת לאדמה. מכת הצפרדע היא במי? בצפרדעים, שמה עושים? עוברים מהמים אל האדמה. הכינים, איפה זה? באפר עצמו. הערוב כבר עובר לחי, עכשיו מהלכים על האדמה. זה אגב ממשיך בצורה מאוד מדויקת עד לברד בשמיים. להרבה לחושך, שזה כבר בשמש ובירח, ולבחורות, שזה כבר הרבה יותר גבוה מכל העולם, את זה במצרים לא ידעו, שהדבר הגבוה ביותר מכל העולם, זה פה. וזה הבחור, זאת הנשמה, זה אנחנו, זה בבית. זה יותר גבוה מהשמש. יש עולם שהוא מתחת לשמש. יש משהו מעל השמש. זה אני. אם אני יודע לחיות מעל השמש, כי תחת השמש אין יתרון. אבל למעלה. למעלה מן השמש יש. את זה אי אפשר להסביר למי שבכלל לא יודע שיש מושג כזה של למעלה מן השמש. וזה נגיע עוד מעט, אבל נמשיך בינתיים. מכת הערוב היא המכה הראשונה שבאה לברר את רעיון ההשגחה. וזה המילים, אני השם בקרב הארץ. לפי סדר הרמב"ן, נלך עכשיו ישר למקור חמש, למרות שזה בסוף הברד, באה מכת הברד, שהיא כבר באה לברר שהקדוש ברוך הוא מחדש את העולם, שהוא בורא את העולם ממש. הקרה במכת הברד, מקור חמש. ויית משה את מתהו על השמיים, והשם נתן קולות וברד, ותהלך אש ארצה, וימטר השם ברד על ארץ מצרים. אנחנו מבינים מה קורה פה? קוראים פה כמה דברים מדהימים. ראשית, מצרים שהיא ארץ שאין בה גשמים, יש בה גשמים. שנית, לראשונה אנחנו עוברים למכות מהשמיים. הקדוש ברוך הוא שגילית את כוחו ביאור, באדמה, בערוב, ואחרי זה בחיות הגדולות בדבר, אחר כך בחיות שפורחות באוויר, הוא גם הקדוש ברוך הוא שיודע לרדת עם הברד. איך נוצר הברד? משילוב של איזה שני יסודות? אש ומים. את זה אתה יכול לעשות פרו? מה עושה הברד? חוזר למקור חמש, והיא ברד, ואש מתלקחת בתוך הברד כבד מאוד, אשר לא היה חמור במצרים מאז הייתה לגוי. כל זה בשביל מה? ויומר אליו משה, כתיתי את העיר, פרעה מתחנן לפני משה, תתפללו שזה ייפסק. ומשה אומר לו, כתיתי את העיר אפרוס את כפי אל השם, הקולות יחדלון, והברד לא יהיה עוד, למען תדע כי להשם הארץ. הברד אם כן נועד כדי שאתה תספר שמי, שמה? שלהשם הארץ, שהכל שלו, שהיסודות שלו, שהאש והמים, אתה חושב שאתה שולט ביאור, האש והמים והצורך והטבע וכל מה שיש מעל העולם שאתה מכיר, הכל ממנו. והדבר מגילה, כי בפעם הזאת אני שולח את כל מגיבותיי אלי בך ובעבדיך ובעמך, בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ. אני מסכם. הערוב לפי הרמב"ן בא לגלות את ההשגחה. יש הפליתי, אני בקרב הארץ, ההתנהגות שלכם יוצרת את התגובות שלי. הדבר בא לגלות את ידיעת השם את הכל. אני יודע את הכל על ידי זה שאני מגיע אל לבך, אל עמך ואל עבדיך. אני לא בא להראות עכשיו את ההפליתי בין לבין. אני בא להראות לך לא רק שיש הבדל בין ארץ גושן לארץ מצרים, שזה גילוי של ההשגחה, אלא להראות לך שהקדוש ברוך הוא יודע את כל הפרטים, הוא מגיע אל הלב שלך, הוא מגיע לעמך, הוא מגיע לסוס שלך. ואחר כך באה מכת הברד לגלות שמה? שאני שולט בכל מערכות השמיים, כי אין כמוני בכל הארץ. יופי. לאמיתו של דבר, מי שרוצה להיזכר, ידע שכל הדרשה הארוכה הזאת של משה לפרעו, היא איננה בהתנדבות. היא ממש לפי בקשתו של פרעו. הכל לפי בקשתו. זה קורס כבקשתך. כשבאו משה ואהרון אל פרעו ואמרו לו, שלח את עמי, הוא לא אמר כן, הוא שאל בדיוק שלוש שאלות. מקור שש. ואחר באו משה ואהרון ויאמרו אל פרעו, כה אמר השם אלוהי ישראל, שלח את עמי ויחוגו לי במדבר. מה הוא אמר להם? ויאמר פרעו, מקור שיש חשוב מאוד, א', מי השם אשר אשמע בקולו לשלח את ישראל? נכון? כי מה אתם אמרתם? כה אמר השם אלוקי ישראל. לא הבנתי מילה ממה שאמרתם. מי השם? מה זה בכלל? מי השם? אין בורא. אין עולם נברא, אין עולם מחודש. מי השם אשר אשמע בקולו? כוחו ככוחי. ואתם קוראים לו השם אלוקי ישראל. מי השם אלוקי ישראל? לשלח את זה לא ידעתי. הרגע, עכשיו שאלה שתיים. או טענה שתיים. לא ידעתי את השם. מה הוא הוסיף פה? זה אף לבפלא. גם אם תגלו לי מי השם, ותהיה לי תשובה שתגידו לי בה יש לנו הוכחה שהעולם מחודש, וזה מה שאתם תגלו לי במכות האחרונות בברד, נכון? מה אנחנו גילינו בברד? למען תדע כי להשם הארץ. אני עם הכוחות מהשמיים להשם הארץ. גם אם תגלו לי מי השם, מי אמר שהשם הבורא, נו, יודע. מי אמר שבכלל מעניין אותו הפרטים? לא ידעתי את השם. הוא מגיב מהכיוון שלו. לא ידעתי את השם. למה? לא ידעתי את פירושו, אין בינינו יחסי ידיעה. הוא לא יודע אותי, ואני לא יודע אותו. כשמשתמשים בידיעה במובן של קרובים בתנ"ך, זה ידיעה דו-סטרית. ולנעמי מודה לאישה. הוא קרוב שלה והיא קרובה שלו. אם אני לא יודע אותו, זה מפני שהוא לא יודע אותי. ג' גם אם תוכיחו לי שהקדוש ברוך הוא בורא, במילים של הרמב"ן, כי להשם הארץ, הכל שלו, וגם אם תוכיחו לי שהוא יודע, במילים של הרמב"ן, מכת הדבר, הוא מגיע עד לפרטים הקטנים ומכה בלבך ובעמך בסוסים, והוא יודע ועוסק בפרטים, עדיין מי אמר שהוא משגיח ויש לו מצוות ויש לו עם ויש לו עבירות שהוא כועס ויש עם שמגלה את זה בעולם? א' מהשם, ב' לא ידעתי את השם, ג' גם אם אני אדע את השם, גם את ישראל לא אשלח. זה אף לבפלא. מי שקורא נכון את הפרשה, כל הפרשה מחולקת לפי זה. אנחנו לא נאריך, פעם באריכות ניסינו להראות שדצח עדש באחיו ממש מחולק לפי זה. שזה מה שרבי יהודה רצה. שלושה עיקרי האמונה. הוא הבורא, הוא היודע, והוא המשגיח. מי השם? לא ידעתי. גם את ישראל לא אשלח. עכשיו בא הרמב"ן, ואני חוזר למקור שתיים, ומפאת הזמן מדלג על רובו וטוען את הטענה הבאה, אני אומר אותה על פה ונראה אותה בשתי שורות בפנים. בא הרמב"ן עכשיו ואומר, איך אפשר לגלות שהקדוש ברוך הוא בורא ויודע ומשגיח? נו, אם אנחנו נמצאים ורואים את יציאת מצרים, רואים את זה. אז מה התוכנית שלנו שכל יום נראה את יציאת מצרים מחדש? כלומר, כל יום הקדוש ברוך הוא יראה לנו את ההבדל בין ארץ גושן לארץ מצרים? כל יום הוא ייקח אותנו לראות מחדש? אנחנו היום דור שכל מה שלא רואים לא מבינים. בוא נראה את זה עכשיו בטלוויזיה. כל יום נהיה חייבים לראות ככה יופי מחדש, איך זה מתרחש? איך ברד ואש מתלקחת? הרמב"ן אומר, אם המופת יהיה כל יום, הוא יפסיק להיות מופת. איזה מין מופת זה שהוא כל יום? וחוץ מזה אומר הרמב"ן, מה הפירוש? אתם חושבים שאנחנו ראויים כל יום שהקדוש ברוך הוא ישדד את מערכות הטבע רק כדי ללמד אותנו את זה? וחוץ מזה אומר הרמב"ן, וזה העיקר. אתם יודעים מה העיקר של כל סיפור יציאת מצרים? לא שנאמין שהקדוש ברוך הוא עושה ניסים גדולים, אלא שנאמין שהקדוש ברוך הוא עושה ניסים נסתרים כל יום. הנס שקמתי הבוקר מעיד לא פחות מהברד והדבר והחושך והערוב, שהוא הבורא והוא היודע והוא המשגיח. מי שקם בבוקר ויודע להסתכל ולשאול למה קמתי, ולומר נשמה שנתת בי, ולבדוק האם הטבע חייב את זה שהוא יקום? איזו סיבה הייתה בעצם שהוא לא יקום? ולברר עם עצמו האם אם קמתי סימן שהקדוש ברוך הוא גם בורא, גם יודע וגם משגיח, עובר את התהליך הזה של יציאת מצרים כל יום ויום. וזאת המגמה של הניסים. כתוב בראשונים שפרשיות יציאת מצרים כתובות בתפילין ובמזוזות, בכוונה, כי הן כתובות במקומות מוסתרים. לא באנו לדבר איתך בגלוי, אלא ללמוד איתך האם אתה יכול להבין את זה בנסתר. זה בתוך הקופסה. אתה יכול לראות את יציאת מצרים כל יום ביום? או שאתה לא מסוגל? אם תהיה מסוגל לקיים את מצוותיו של הקדוש ברוך הוא זכר ליציאת מצרים, הרי אתה מעיד שהוא בורא והוא יודע והוא משגיח. חשבתם פעם מה אומר אדם כשהוא קם ואומר מודה אני? דיברנו הרבה פעמים על מודה אני, אבל בואו ננתח רגע את המרכיבים של מודה אני. מילים כל כך ידועות לכולנו, מילים ראשונות שאומר אדם. לדעתי המילים שמבחינות בין מאמין למי שאינו מאמין, יותר מכל דבר אחר. בין אדם שיש לו מהיכן הוא בא ולאן הוא הולך, לסתם. מודה אני לפניך. נחזור עוד שנייה למילים האלה. מלך, חי וקיים. מלך זה הבורא, זה המלך, זה המחדש, זה מי שיכול להוריד אש ומים ולברוא את העולם כמו שלא היה מהיווסדה ועד עתה. חי וקיים. מה בין חי לקיים? כשמשהו קיים, זה אומר שהוא קיים פה. כשמשהו חי, זה אומר שיש יחסי גומלין בין מה שנמצא איתו אליו. אין חי שמסתובב בסביבה ואתה לא מתייחס אליו. החי מתייחס אל החי. מלך, בורא, משגיח, ויודע. איך עשית את זה? שהחזרת, זה פילי פלאות, בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך. עכשיו כשהחזרת בי נשמתי, בעצם בראת הבריאה. אדם ישן. מהרבה מאוד בחינות הוא קרוב אל המוות, לא פחות ממה שהוא קורא בלחיים. ברוך השם, התרגלנו שאנחנו קמים בבוקר, אז אנחנו לא שמים לב לזה. יותר מפעם סיפרתי את אותו משפט פשוט שאמר לי פעם רופא גדול, זה לא עוזב אותי. אני זוכר ששאלתי אותו ברגע קשה מאוד על תמותת תינוקות, לא עלינו. תמותה של תינוקות במוות בעריסה, שלא נדע. והוא אמר לי, תראה, אין כבר טעם, די, ניסינו, כל כך הרבה חקרנו, העולם כולו חקר. אמר לי, בארצות הברית היה שנתיים במדינות מסוימות חוק נתיחה. לא הגענו לכלום. שאלתי אותו, תגיד לי, איך אתה הולך לעבודה כשאתה, את הדבר הכי פשוט, אתה לא יודע איך קורה שתינוק מת? איך אתה מסתדר עם זה? שתקל לי בעיניים ואמר לי, תגיד לי, כבוד הרב, איך זה קורה שהוא חי, אתה כבר יודע? אמרתי לו, תסביר לי, ואני אסביר לך. אז אמר לי, תראה, אצלי כל דבר, כדי לחיות רפואית, אני צריך לבדוק לפי הסתברות. יש לי גרף. לפי ההסתברות אני רואה שכך יהיה הקצב הזה, שכך יהיה הקצב הזה. לפי מה שקורה, אני מבין מה הולך להיות עוד מאה. נכון? יש לי X ניסיון בעולם, ולפי זה אני בודק מה הולך להיות. כשאדם ישן, אז קצב הנשימות פר דקה, ככל שהשינה עמוקה יותר, הולך הקצב ופוחת. ופתאום יש גרף שאין לי עליו שום הסבר. פתאום, בלי שום היגיון, הוא מתעורר. לפי הגרף, קצב הנשימות צריך להמשיך לפחות, 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 להיגמר. אמרתי לו, אתה צוחק, אין לך לזה הסבר? הוא אומר לי, אין לי הסבר. לא מצאתי. יש לי שמות לזה. יש לי לזה כל מיני הגדרות. אין לי שום הסבר. אין לי גם גרף דומה לזה. אז הוא אמר לי, כשתבין מה פתאום קמים בבוקר, תחזור לשאול אותי אם אני יכול להסתדר עם זה שאני לא מבין איך זה שפתאום מתים. אני כבר מזמן לא מבין איך זה שפתאום שוב חיים. ולימוד גדול הבנתי אז. החזרת בי נשמתי, זה כיפשוטו. לקחת אותה והחזרת בי. ושוב אני נושם. למה עשית את זה? כי אתה חומל. כי אתה משגיח. כי אתה קשור אליי בחמלה וחנינה. למה אתה חומל? זה לא רגיל. כי רבה אמונתך. אמרנו פעם, צריך היה להיות כתוב כי רבה אמונתי בך. כי אתה מאמין בי. וכיוון שאתה החלטת להאמין בי, החלטת למרות שרק שנינו יודעים מה הייתי אתמול בערב, לתת לי עוד צ'אנס הבוקר. לא הגיוני, אבל כך החלטת. אני יודע מחר בבוקר? הבוקר ככה. אז מה אני עושה עכשיו? מודה. אני מתוודה לפניך, ואני מודה לך. אני יודע לומר וידוי ולומר תודה גם יחד. להודות ולהודות. זה מה שעושה אותי יהודי. כל מה שבעצם רצתה מאיתנו יציאת מצרים, זה שנתרגם את רעיון המחדש, היודע והמשגיח. לכל שנייה. איך נזכור את זה? ב-X ועוד X ועוד X מצוות שבהם נאמר אנחנו ביחסים הדדיים, אבא שבשמיים, אבא שבקרב הארץ, אבא שלא הארץ ושאין כמוהו בכל הארץ. לא נקרא את דברי הרמב"ן בפנים, כי אנחנו אחרי הזמן לזה. אבל אלה דברי הרמב"ן ודבריו בפנים מתבררים יותר. על פיהם אני מגיע לשאלה שהצבנו בהתחלה, ובה אני רוצה לרגע אחד לעמוד. וכאן בעצם הכל מתחיל, אבל ממש לדקות בודדות. שאלנו, אז למה מופיעה קבוצת המצוות הזאת פה? מוריי ורבותיי, אני רוצה לטעון טענה שלא נתתי דעתי עליה אף פעם מספיק, אני חושב. בוא ניכנס רק רגע, וזה התפקיד שלנו הרי תמיד, נכון? כאילו אתה יצאת ממצרים, נכון? אז כדי להיות כאילו יצאנו ממצרים, אני צריך להיות עבד במצרים ולצאת ממצרים. היום אני רוצה להיכנס יחד איתכם לשבוע הזה, לשבועיים האלה של חודש ניסן. בסדר? מהראשון לחודש ועד פסח, עד י' ניסן. מה קורה אז בעם ישראל? ועתה הסתיימה מכת החושך. ועתה לפני 3,333 שנה, אבל כאילו הוא יצא ממצרים, זה עתה. צריך להרגיש את זה, יש סגולה מיוחדת לעשות את זה בליל הסדר, אבל צריך להתכונן לזה. עכשיו נגמרה פחות או יותר מכת החושך. ומכת החושך מסתיימת, אגב, מכת החושך היא טראומה שקשה לתאר אותה. חלק מאוד גדול מהמיתים במכת החושך היו אחינו בית ישראל. בשונה מהמכות הקודמות, חושך למה הביא עליהם, לפי שהיו רשעים בישראל שלא היו רוצים לצאת, והיו קרובים כל כך לפרעו ונופלים שם ומתבוללים שם וכו', ולא רצה שיראו המצרים את ישראל מקברים את מיתיהם. הביא חושך על המצרים. לפי חלק מהמסורות בחז"ל, מיליונים מתים בימים האלה. גם בלי זה, אנחנו רק ימים בודדים אחרי המכה הזאת, הטראומה נוראית. לא יודע כמה כוח כבר נותר. המכות שניחתו על מצרים, גם אם הן מנותקות לגמרי מעם ישראל, אני משער לעצמי שהפקידים במשרדי המים שהתגרדו מהכינים, זה מן הסתם השפיע על שירות העבודה. לא, אני משער לעצמי, גם אם זה לא היה בגושן. אני משער, אני יודע, אם לכל אחד יש שכין וכינים וצפרדע וכל יום יש ברך אחר, זה מן הסתם לא מוסיף לתפקוד גם ה... לא הייתי שם, כן הייתי שם, אני לא זוכר פרטים, אבל אני בטוח שזה כך. עכשיו מגיעים לראש חודש ניסן. העם הזה שכבר עבר 210 שנים במצרים, אוטוטו עומד לצאת. עכשיו בא אלינו משה רבינו ואומר, יש לי עוד בקשה אחת, תלכו עכשיו לבתים של המצרים ותיקחו שם כל מיני דברים. זה מאוד קשה, לעם כבר אין כוח. איך אומר לו הקדוש ברוך הוא, דבר נע באוזני העם ושאלה אישה מעת שכנתה. אפילו לא הבנתי למה נע. אני מכיר שכשליהודים מציעים משהו לא צריך להגיד לו נע, הוא עושה את זה מיד. הוא רץ, אבל הוא יכול לעשות, דבר נע. אם יהודים אמרו, כתוב בפרשה שלנו, אל תאכלו ממנו נע, ובשל מבושל במים. אם אוכלים משהו שצריך בקש, אל תאכל. תאכל. אל תאכלו נע. אם זה אנא, בבקשה, אל... דבר נע באוזני העם, בשביל מה צריך את כל הדבר נע הזה? פשוט, דבר נע. למה? אומרים חז"ל, כי באים אל הסיר בכלא, ואומרים לו, אתה יכול לצאת, אבל חכה שבועיים, ובינתיים תקבל עוד 10 גרוש. עוד מיליון דולר, אל תיתן לי כלום, תן לי ללכת פה מפה. טוב, עוברים גם את זה. עכשיו בא משה רבינו ולוקח אותנו, ואני רוצה שנחשוב על זה לרגע אחד, זה דבר פלאי. לסמינריון בלימודי הלכה. בוא נחשוב רגע. אתם מבינים מה זו קבוצת המצוות של קורבן פסח? תעזבו קידוש פרות. כל אחד היה צריך לדעת את ההלכות האלה. זה אי אפשר ללכת לרב. זה כל בית. נכון? אם ימעט הבית, נהיות מפה. זה יופי של הלכות, כי זה איך מבשלים, איך שוברים את העצם, איך שוחטים, זה מחייב את כולם לדעת את ההלכות. תוך שבוע נערך סמינר בלימוד מסכת שלמה של קורבן פסח. עכשיו, זה לא הלכות שמשה רבינו ואהרון יודעים, ולאט לאט במשך 3,000 השנים הבאות נטמיע אותם בקרב העם. עוד 10 ימים, טסט. תודה. עוד 10 ימים, מבחן. בעשור לחודש משכו וקחו. זה פילי פלאות, תחשבו על זה. לפני מכת בכורות, אגב, תמיד אמרתי שבישיבות יש בעיה. מסתבר שהזמן הראשון שעם ישראל התיישב ללמוד היה בבין הזמנים. זה מה מעניין מאוד. בראש חודש ניסן פתחו את הישיבה הראשונה. סימן שהם היו בלבטים. באים בראש חודש ניסן, מתחילים עכשיו עם הלכות שהן, הנפקיות שלהן הן לכל בית. אין אישה ואיש. וחלק גדול מהראשונים הקטנים גם חייבים בקורבן. אז גם ילד קטן שלא יודע את ההלכות. תנסו אתם תוך שבוע וחצי לעבור על כל הלכות קורבן פסח. זה צריך להיות גאונים בשביל. ואז בא עשור לחודש, י' ניסן, ורק אז יוצאים ממצרים. ואז, והשם היכה כל בכור בארץ מצרים. וכאן בא הסוד הגדול לעניות דעתי של כל הפרשה. הגאולה השלימה הולכת להגיע עכשיו. אילו היינו זוכים והיינו יוצאים ממצרים ולא מתעכבים אחר כך, זה מה שהיה. אתם יודעים מה ההבדל בין מכת בכורות לכל המכות שהיו מקודם? מהותית. מכת בכורות היא לא עוד סיפור שמבטא את כוחו של הקדוש ברוך הוא בעולם. מכת בכורות היא הנגיעה בנשמות עד הסוף. היא ההגעה לבחורי מצרים לכל בית ובית. זאת הפעם הראשונה שבני אדם מומתים במצרים בעונש ברור. זאת לכן אגב המכה הראשונה בתוך 10 המכות שלא כתוב בה אפילו פעם אחת יד השם. בכל המכות מופיעה יד השם. בכל המכות. ב9 המכות הקודמות. איך כתוב בבכורות? והשם היכה כל בכור בארץ מצרים. ספורנו אומר במשפט אחד כל כך מיוחד. והשם היכה, כלומר, מתי זה היה? והיהי בחצי הלילה. מה היה בחצי הלילה? לפי הפסוקים הקודמים? ספורנו שואל, מה זה והשם היכה? מה, זה כאילו מישהו אחר עשה משהו והוא עשה את זה. אומר ספורנו, כן? כלומר, ישראל התעסקו במצוות הפסח. והשם היכה באותו הזמן בעצמו את בחורי מצרים לגואלם. אתם מבינים מה היה באמצע הלילה? אנחנו עסקנו במצוות הפסח בחצי הלילה, אז אוכלים את הפסח, אחרי הפיקומן הפסח. והקודש ברוך הוא מכה אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני עצמי, אני ולא אחר. עכשיו מגיעה הגאולה השלימה. עכשיו מגיע הוויכוח האמיתי. עכשיו מגיע הסיפור עד הסוף. עכשיו לא יהיו יותר סיפורים. עכשיו לא יהיו תירוצים. תיצאו רק אתם, תיצאו רק הצון, תיצא רק הבקר, הנשים כן, הגברים לא, הילדים אולי, השטח הזה כן, השטח הזה לא. כל החיים אנחנו אוהבים להגיד, אולי המלחמה היא רק על משהו מקרי. אולי המלחמה היא רק על השטח הזה בארץ. לא, אולי זה רק על השטח הזה. אולי המלחמה היא על הצפון, אולי היא על הדרום, אולי היא על היישוב הזה. אולי אם נזיז את המאחז הזה, אז זה ייפטר, אולי אם לא, אז זה לא ייפטר. ואם זה לא ייפטר, אז בואו נעשה את זה בעצמנו, זה ייפטר. יש כל מיני הגיונות בעולם. עד שבא רגע, ומודיעים לנו הודעה, המלחמה היא על שם השם. המלחמה היא לא על מיקום ולא על שטח ולא על אזור ולא על שטויות. המלחמה היא על הנשמה. המלחמה היא על בית המקדש. המלחמה היא על שם השם בעולם. על זה האינטיפאדה שלכם. במלחמה הזאת לא יד השם יכולה לעזור. במלחמה הזאת צריך לראות את הקודש ברוך הוא בעצמו. אתם יודעים מה צריך עכשיו לפני שבא הקודש ברוך הוא בעצמו? שאנחנו נלמד תורה. אתה רוצה את הקודש ברוך הוא שיפעל. לא את ידו. לא את הברד. לא את החושך. הבנת שהברד לבד לא יפתור את הבעיות. תמיד אמרתי לעצמי, למה את ישראל היו צריכים לקבר את הרשעים בחושך? אי אפשר היה לסדר משהו בדם, בצפרדע? כנראה שכל 9 המכות עוד לא הספיקו לחנך אותנו. כנראה שעדיין עד החושך, עדיין עוד מאמינים, אולי יש סיכוי. בוא נדבר עם פרו על זה, בוא נדבר איתו על זה, בוא נעשה פה, בוא נעשה. הנאיביות חוגגת. עד שמגיעים לחושך, זה לא חייב להיות מלחמה על הכל. זה לא חייב להיות שבאמת זה או פרו או הקודש ברוך הוא בעולם. אפשר להמשיך לעבוד את פרו, וגם להאמין בקודש ברוך הוא חצי מזה, לא חייבים הכל. משרה מלאה, קודש ברוך הוא. חייבים הכל, כל היום. קצת. פתוחים. אני רוצה לומר יותר מזה. אם לא נקבל על עצמנו את רעיון קורבן הפסח, ונקבל על עצמנו את הרעיון לגלות בעולם את התורה, אני אומר משפט חריף עכשיו, אין שום צידוק מוסרי למכת בכורות. מה הצידוק למכת בכורות? זו מכה נוראית. מה הצידוק? עברית אחרת. מה הצידוק שלך להוריש את יושבי הארץ הזאת מפניך? ועכשיו לא מעניין אותי אם אתה הורשת את אלה שישבו פה ב-48, ב-49, ב-67 או ב-2015. אין שום הבדל מוסרי. זה הכל מילים באוויר. זה הבדלים טכניים. אין שום צידוק מוסרי. אלא אם כן, באת לעשות דבר אחד. לגלות פה שפה יהיה בית תפילה לכל העמים. לגלות פה את שם השם. להגיד שיש מה שהפריע לגילוי שם השם, ואתה לא רוצה את עצמך אלא את גילוי שם השם. אם באת להקים פה בניינים יותר יפים ודמוקרטיה יותר מאורה, היו הרבה כאלה באירופה ובאמריקה. שום צידוק מוסרי לא יסביר את זה. ואז גם אתה בעצמך לא תוכל להסביר את זה, וכשתנסה להסביר את זה לא תדע איך, ואז יגידו שאתה חלש בהסברה. ואתה בכלל לא חלש בהסברה, פשוט אין לך מה להסביר כי זה שטויות. יש רק צידוק אחד לזה שאתה תוריש את יושבי הארץ. לא היום, ב-48. רק צידוק אחד יש שתגיע הנה ולא לאוגנדה, אחד. כי באת פה לגלות את שם השם בעולם ולשאוף להקים בית תפילה לכל העמים. מילימטר פחות מזה, זה לא הסבר מוסרי לכלום. אתם רוצים להסביר את מכת הברד, את מכת החושך, את הצפרדע? זה עוד אפשר בלי מצוות. אתם רוצים להגיע למכת הבכורות? סמינר בהלכות קורבן פסח. מי? כולם. כל ילדה וילד בעם ישראל. מי שלא בסמינר יהיה במטבח לראות איך לא שוברים עצמות. מי שלא במטבח, כי תמיד יש בבית כאלה שבורחים מהעבודות, ידע גם איך אוכלים ואיך לא אוכלים בליל הסדר. מי שלא אוכל כי הוא מרגיש לא טוב, ידע את מי מארחים ואת מי לא מארחים. לא יהיה פה אחד שלא למד הלכות קורבן פסח בעם הזה. בדוק. אחרת לא תגיעו לחצי הלילה. אתם יודעים מה קורה בחצי הלילה? בחצי הלילה יש את החציון של העולם, יש את חציית העולם, יש את הצורך לתקן את החצות בחצי הלילה. איך מתקנים את החצות? השם עושה את זה מלמעלה, ואנחנו מלמטה. יש יהודים קדושים שעושים את זה כל לילה. אנחנו עושים את זה לפחות בליל השימורים של העולם. בחצי הלילה לא יד השם תקה את הבכורות. הייתי אומר כאילו, קשה לומר, אבל זה יסביר את זה טוב. גם ליד השם פתוח מרכאות אין צידוק מוסרי להקות את בחורי מצרים. רק השם יכול להקות את בחורי מצרים. איך יפעל שם השם בעולם? אם אנחנו נלמד קורבן פסח. אם אנחנו נדע לקדש את הבכורות. מה זה לקדש את הבכורות? אין שום צידוק שתראה בכור מצרי מת, אם לא תבין מה תפקידו האמיתי של בכור בעולם. הרי מה גילתה מצרים? מבכור פרעו היושב על כיסאו, ועד בכור השבי ועד בכור בהמה. היא גילתה שהחזק אוכל את החלש, שהבכור זכותו לדרוס את הצעיר. אנחנו ניסינו תמיד לשים את אפרים לפני מנשה, רק כדי לגלות שזה לא נכון. וכשאנחנו מברכים את ילדינו, אנחנו אומרים להם תמיד, יש שמחה אלוקים כאפריים וכמנשה, יודעים מה הפשט באמת? אף פעם אל תחשוב שאתה אתה כי אתה יותר מהשני. תמיד תעמדו כמו שאפריים עמד לפני מנשה, למרות שהוא היה הקטן, ומנשה קיבל את זה. כי קובע, בניגוד לפרסומת, קובע לא במה שאתה נוסע. פעם הייתה פרסומת כזאת. קובע במה שאתה אתה. קובע לא במה שאתה יותר שמן ממני, לא במה שאתה יותר גדול ממני, לא במה שאתה יותר בחור ממני, לא במה שאתה יותר חזק ממני, אלא במה שאתה אתה ואני אני. את בחורי מצרים, את הבחורה המיצרית המצרית הזאת צריך לחסל מן העולם. איך אפשר לעשות את זה? שום אדם, גם לא יד השם, רק השם. איך השם יעשה את זה? אם יקום בעולם עם, שיפתח בן איש חי ומשנה ברורה וילמד הלכות פסח. וישאל, איך אוכלים עצמות ואיך אוכלים מבושל? מה מותר ומה אסור? מתי מותר שיראה חמץ ומתי אסור? ובאמצע, ואני בטוח שבסימנריון שהיה אז במשך שבוע ימים, 10 ימים, וזה אגב היה ימים מאוד קשים, קודם כל כמו שסיכרנו זה חופש, זה בין הזמנים. וחוץ מזה שזה ימים של חופש וצריך להביא את כל הילדים ללמוד, זה הרי גם הימים שבהם שאלה אישה מאת שכנתה ומגרד ביתה כלי חסף וכלי זהב ושמלות. אתם יודעים מה הלך שם בימים האלה? לדעתי מאז הימים האלה תמיד הימים לפני פסח לחוצים, זה לא משנה אם זה חופש או לא. אי אפשר להספיק כלום. זה לדעתי הזכר הראשון ליציאת מצרים. קודם להיות לחוץ. זה בפני עצמו. ערך עצמי. ואז, באותם ימים, פתאום עוצרים באמצע הקורס לענייני קורבן פסח, ואומרים, חבר'ה, במבחן כלול גם שאלות על קידוש בחורות. אני הייתי מצביע ואומר, המורה, זה בחומר, זה בחומר, ותשאלו על זה, נשאל על זה. למה תשאלו על זה? זה עוד 40 שנה, תשתוק. נשאל על זה, כי אין יציאת מצרים בלי שתבין מה שווה בחור שיודע שהוא רק עבד של הקודש ברוך הוא, והוא כהן שלו, והוא שליח של אחיו, והוא לא בחור מצרי. אנחנו לא ניתן לך לראות בחור אחד מוכה בעולם בלי שאתה למד את ההלכות בחורות. זה עוד מסכת, עוד מסכת, ותלמד עכשיו למבחן. את זה צריך ללמד עכשיו. עד אפשר להגיע אל הגאולה השלימה, לא לגאולת היד, לא לגאולת האצבע אלוקים, לא לגאולת היד השם, אלא לגאולת והשם עצמו היכה. כי רק דרך התורה השלימה עצמה, לימודה, עיונה, הבנתה, הכרתה, המפגש עם זה שהאדם הולך לקבל תורה. רק דרך זה נזכר שבעצם בכלל יצאנו ממצרים כתחנת ביניים בדרך להר סיני. זאת לא תחנה סופית בכלל. זה מעולם לא תוכנן כתחנה סופית. זה מעולם לא תוכנן כאקסודוס שאחר כך עוצרים ומספרים סיפורי גאולה. זה מתוכנן מעולם לא תוכננה איזה מין אווירה כזאת של קום זיתים בעקבות יציאת מצרים. זה שלב ביניים בדרך לקבלת התורה ותעודת הזהות המושלמת. ורק שתיפגש עם התורה בקבוצת מצוותיה הראשונה, בראש חודש ניסן בשבוע וחצי שבועיים האלה, לפני חצי הלילה. נוכל לגרום לזה שאנחנו בחצי הלילה נעסוק בהלכות שלמדנו. והשם בעצמו, כמו שאנחנו בעצמנו, יקה כל בחורי מצרים. כי מי צאתך מארץ מצרים, בעזרת השם, אראנו נפלאות. ערב טוב.